שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש איגרת תימן של הרמב״ם. יש מהדורות שונות של האיגרת הזאת, תרגומים שונים, ואנחנו משתמשים לצורך הנוחות באותה מהדורה כל הזמן, ומהדורתו ותרגומו של הרב יצחק שילת, מה שאני מחזיק כאן ביד, והגענו בשעה טובה לעמוד קס"ג. קוף סמך ג' במהדורה של הרב שילת. קוף סמך ז'. אתם אומרים קוף סמך ו'. נכון, אתם צודקים. כן, אז כן, בעמוד קוף סמך ו', ואתם אחינו ואהובנו שמרו השבעתו ולא תעירו את האהבה עד שתחפץ. כלומר, הרמב״ם מזהיר את בני תימן שלא יתאפסו לתקוות משיחיות לפני הזמן. כי הרי הקדוש ברוך הוא השביע אותנו בשלושת השבועות המפורסמות שלא לדחוק את הקץ, שנאמר אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. לכן צריך לחכות לזמנים שבהם האפשרות לצאת מן הגלות היא אפשרות ריאלית ולא איזושהי מיסטיקה משתלחת, וזה ברוך השם קרה החל מהמאה ה-19, כאשר התחילה תנועה של, גם של התערבות המעצמות המערביות באימפריה העות'מאנית, גם במתן זכויות, שוויון זכויות ליהודים בארצות אירופה, וגם הפעולות של הציונות המעשית והציונות המדינית. כל הדברים האלה אפשרו בסופו של דבר את ביטול השבועות, שבא לידי ביטוי רשמי בוועידת סן רמו המפורסמת. בוועידת סן רמו בשנת 1920, הגויים הודיעו בישיבה של חבר הלאומים, מין טיוטה של האום של ימינו, להעניק מנדט לבריטניה על ארץ ישראל לשם הקמת בית לאומי לעם היהודי. כלומר, זאת הייתה ההכרה הרשמית בזכות המדינית של עם ישראל על ארץ ישראל, אם כי בצורה עדיין קצת צולעת, אבל בכל זאת היה משהו. ובזה כבר, איך אמר בעל משך חוכמה, רבי שמחה הכהן מדווינסק, שר פחד השבועות. כבר אין מה לפחד יותר, גם מי שמתפחד מן השבועות, אין לו יותר מה לפחד. בהקשר הזה אני רוצה לספר לכם סיפור, סיפור אמיתי, היסטורי, שנוגע לרבי חלפון הכהן. שהיה רבי חלפון, משה חלפון הכהן, שהיה הרב הגדול בג'רבה, באי ג'רבה, במאה ה-20. רבי משה חלפון היה ציוני, כידוע לכם, והוא היה דורש בבית הכנסת בג'רבה פעם אחת בשנה בלבד. מדוע? כי בג'רבה היו הרבה תלמידי חכמים, ולכן כל אחד היה דורש בשבת אחרת. והוא, כשזה היה השבת שלו, השבת השנתית, למרות שהוא הרב העיר ורב האי כולו, וגדול החכמים של, אותו האזור, הוא היה דורש פעם בשנה, וכאשר הוא היה דורש, היה אומר, תדעו לכם שיש בארץ ישראל היום אנשים דוברי עברית, שאומנם אינם שומרים שבת, אבל הם בונים את הארץ, והקדוש ברוך הוא עושה איתם דברים גדולים, והיה אומר את זאת עם דמעות בעיניו. הוא היה במאה ה-20. יש באחד מכתביו, הרי הוא כתב הרבה, גם בנושא הציונות, גם בהלכה, בהרבה דברים הוא כתב, 40 ספרים, לפחות אלה שפורסמו, אומרים שיש לו עוד 40 ספרים שלא פורסמו, סך הכל 80, 40 ועוד 40 זה 80. באחד מספריו הוא שואל שאלה מעניינת, הוא אומר, מניין לנו שהציונות החילונית היא באמת הגאולה? צריך לצא הוכחה, זה ראייה, אולי אנחנו טועים. אז הוא אומר, יש סימן מובהק כדי לדעת שמשהו באמת מן השמיים, אז אם זה דבר שאדם מתפלל עליו, ובשעה שהוא מסיים את תפילתו, הדבר נעשה בדיוק. אז אם בזמן שאדם מסיים את תפילתו על משהו, בדיוק הדבר שהוא ביקש מגיע, זה סימן שזה באופן מובהק מן השמיים. הוא מביא ראייה שבשנת תרפ"א, 1920, כן, לא תרפ"ט ולא תרפ"פו, אלא תרפ, בתערפ היו פרעות בארץ ישראל, ונהרגו שישה יהודים. בעקבות כך, הרב קוק עשה יום תענית, גזר, יום, מה? לא, זה תרפת, מה שאתה מדבר. אני מדבר על תרפ. יש הבדל בין תרפ לתרפת. ההבדל הוא תת. כן, בשנת תרפ, הרב קוק בחטא באייר, גזר תענית, ועשה תפילה ציבורית בבית כנסת החורבה בירושלים, ובסיום התפילה נתן דרשה, ואיך רבנים מסיימים את הדרשה שלהם? הוא בא לציון גואל. בדיוק בשעה שהרב קוק אמר, הוא בא לציון גואל, נכנס אוסישקין אל החורבה, כדי להודיע לרב קוק שבוועידת סן רמו, המעצמות החליטו לתת את המנדט על ארץ ישראל בשביל הקמת בית לאומי לעם היהודי. אם כן אומר רבי משה חלפון, אם בזמן שהרב קוק אמר, הוא בא לציון גואל, באותה שעה הודיעו לו על ועידת סן רמו, זה סימן שזה גאולה באמת. במיוחד שסן רמו היא באיטליה, ואיטליה זו מלכות רומא שהחריבה את המקדש, ועכשיו היא גם בונה אותו. כן? דוגמה, כן, לשר פחד השבועות, אם כן אתם רואים חכם גדול כמו רבי משה חלפון, הוא ידע על מה הוא מדבר. נכון, הציונות כבר הייתה בעיצומה בזמן ועידת סן רמו. מכאן שלא היה צריך לחשוש לשבועות גם לפני כן. אבל גם מי שחשש להן, אז בסופו שעבר בתברש פה, שר פחד השבועות, ככה אומר לפחות בעל המשך חוכמה. למה לא צריך לחשוש לשבועות לפני? בגלל שגם הרמב״ם לא כותב שזה הלכה. הרמב״ם כותב על, וישביע עליו על צד המשל ואמר, השבעתי אתכם בנאות ירושלים. כלומר, זה על דרך המשל, זה מין אגדה כזאת. אגדה כזאת שיש לחשוש לה מבחינה מעשית, אבל לא שיש לזה כדר הלכתי. ודאי שזה מופיע במקום הלכתי. במקום הלכתי מוטעה, הלא הוא בעל מגילת אסתר, רבי יצחק דיליאון, בהגעותיו על ספר המצוות להרמב״ם. הוא הראשון שהשתמש בזה. הטעות הזאת אחר כך התגלגלה אצל עוד כמה רבנים חשובים. כולם טעו בדבר הזה, אבל גדולי ישראל באמת אמרו שאין מה לחשוש לשבועות, כמפורסם. אבל אנחנו לא ניכנס עכשיו בכל הסוגיה הזאת של השבועות, כי זו סוגיה מאוד מאוד מסובכת וארוכה. רק רוצה לציין שהרמב״ן, כשהוא כותב שיש מצווה לכבוש את ארץ ישראל גם בזמן הזה, מביא את כל הסוגיה במסכת כתובות, הוא מביא את כל המאמרים שלפני שלושת השבועות, ומביא מאמרים שאחרי שלושת השבועות, ואת שלושת השבועות הוא לא מביא. אז כנראה שהרמב״ן יש לו אופן מיוחד לקרוא את הגמרא במסכת כתובות. טוב, אחרי כל הדברים האלה, כלומר הרמב״ם בוודאי שמזהיר את הציבור בתימן לא לעשות שטויות, ואפשר להבין לפי המצב של זמנו, וכאן הוא ממשיך. אני קורא כאן בעמוד קוף סמך זין. ובורא עולם במידת רחמים, יזכור אותנו ואתכם לקבץ גלויות נחלתו וחבלו, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, ויוצאנו מגיע הצלמוות אשר הושיבנו בו, ויסיר מחשך עינינו ומאפל לבבנו, ויקוים בנו מקרא שכתוב, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ על מוות, אור נגע עליהם, ויחשיך באפו ובעברתו על כל הקמים עלינו, ויעיר מחשקנו כאשר הבטיחנו, כי הנה החושך יחסה ארץ, וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם. מה אנחנו רואים כאן? שהרמב״ם יש לו ציפייה לגאולה, לא? הדבר הזה סותר את דברי מי שאמר שהרמב״ם לא רצה לראות את פני המשיח. ומי שכתב את זה אומר ככה, שהרי הרמב״ם כותב שהמשיח זה מי שמצפים לבו. אז אם מצפים לבו, הוא המשיח, אבל אם הוא בא, הוא משיח שקר. כך אמר ישעיהו לבוביץ'. כן? דברים האלה לא עומדים במבחן הביקורת הפשוטה, זה לא מחזיק מים, ואין לזה שום בסיס. הרמב״ם בוודאי שרצה בגאולה פוליטית ממשית. עוד ראייה כותב על זה ישעיהו לבוביץ', אומר שהרי הרמב״ם אומר שהדברים האלה אינם עיקר בדת ואינם מביאים לא לידי אהבה ולא לידי יראה. דברים האלה הם שטויות במיץ עגבניות. הרמב״ם כותב את זה על הפרטים. איך הוא כותב הרמב״ם? אם תשאל אותי האם בית המקדש ייבנה לפני מלחמת גוג ומגוג, או אחרי מלחמת גוג ומגוג, אומר הרמב״ם, אל יתעסק בדברים האלה שאינם מביאים לו לידי אהבה ולא לידי ליראה, אלא יאמין בכללות הדבר כפי שביארנו. אם כן, הרבה בעצמו אומר שצריך להאמין בכללות הדבר, והפרטים זה לא כל כך משנה. וכפי שהוא כתב בעצמו, ומי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. כלומר, הרמב״ם אומר שביאת המשיח איננו רק עניין של הנביאים, אלא עניין המפורש בתורה. יש את השאלה, איפה לדעת הרמב״ם מפורש בתורה ביאת המשיח? הרמב״ם מביא לצורך זה שלושה פסוקים. הוא אומר, שלושת הפסוקים האלה הם דברים מפורשים. מהו הפסוק הראשון שמביא הרמב״ם? הוא מביא, והרי הוא אומר, ושב השם אלוהיך את שבותיך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם. וכן אומר הרמב״ם, הדברים האלה המפורשים בכתוב כוללים את דברי כל הנביאים. לא הבנתי, איפה כתוב בפסוק שהבאתי משיח? על מה הפסוק מדבר? קיבוץ גלויות. מכאן שהרמב״ם מבין מה זה משיח? קיבוץ גלויות. מביא עוד פסוק, שבו כתוב בפרשת בלעם, כן, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. דרך כוכב מיעקב זה דוד, שהוא המשיח הראשון. וקם שבט מישראל זה המשיח האחרון. ומחץ פעתי מואב זה דוד, שהיכה את מואב. וקרקר כל בני שת זה משיח השני שעומד מזרעו ומולך בעולם כולו. אם כן, אנחנו רואים שלפי הרמב״ם, מה הסממן של המשיח? מלכות. בני שת זה כל בני אדם. שת הוא בנו של אדם הראשון. אז כל בני שת זה כל בני אדם. פסוק שלישי מביא הרמב״ם. בפסוק השלישי נאמר, כי ירחיב השם את גבוליך כאשר דיבר לך, ונתן לך את כל הארץ אשר נשבע לאבותיך, ויספת לך שלוש ערים על השלוש האלה. כלומר, יש שלוש ערים מקלט שצריך להקים בעבר הירדן המערבי. ואומר, הכתוב, כאשר הארץ תתרחב יותר ותגיע עד הפרט, צריך להוסיף עוד שלוש ערים. אומר הרמב״ם, והפסוק הזה מעולם לא יתקיים, ולא ציווה הכתוב לתוהו. אם כן, זה עתיד להיות. איפה כתוב משיח בפסוק הזה? הרחבת הגבולות הטריטוריאליים, ההתפשטות הטריטוריאלית. אם כן, לפי הרמב״ם, מה זה משיח? קיבוץ גלויות, מלכות והארץ. זה ההגדרה המינימלית של המשיחיות. על גבי זה אפשר להוסיף בית המקדש ונבואה ושלום עולמי וכל מה שאתה רוצה. והתורה כחוקת המדינה, מה שאתה רוצה. אבל הבסיס הוא קודם כל בסיס פוליטי טריטוריאלי. כן, זה ככה לפחות לדעת הרמב״ם. כן.
המשיח
המשיח המדיני פוליטי דומה יותר לקונספט של משיח בן יוסף. נכון. רק שהמושג של משיח בן יוסף לא מוזכר אפילו פעם אחת בכל כתבי הרמב״ם. ונשאלה שאלה, מדוע? וכי הרמב״ם לא הכיר את כל המקורות שמדברים על משיח בן יוסף. מה אתה אומר? הוא הכיר או לא הכיר? הכיר, ודאי שהוא הכיר. הרי איפה זה כתוב על משיח בן יוסף? בגמרא, במסכת סוכה. מה, הרמב״ם לא מכיר את הגמרא במסכת סוכה? וודאי שהרמב״ם מכיר את הספר אמונות ודעות של רבנו סעדיה גאון. באמונות ודעות של רבנו סעדיה גאון יש עמודים רבים על הנושא של משיח בן יוסף. אז אם כן, לא ייתכן שהרמב״ם לא הכיר את כל המדרשים המדברים על זה. אלא שהרמב״ם אומר, אל תאריך במדרשות העוסקים בעניין הזה. מה פירוש הדבר? כלומר, כי הפרטים אתה לא יכול לדעת. אומר הרב מנחם מנדל קשר בספרו כל התור. לא עושה בספרו התקופה הגדולה. שבסופו הוא הדפיס גם את כל התור. הוא אומר, על מביא שהרמב״ם שיטתו כשיטת רבנו סעדיה גאון, כי רבנו סעדיה גאון אומר ככה, שאם ישראל יזכו, אז התקופה המשיחית תהיה קצרה, ומהר מאוד יושג כל מה שצריך להשיג. ולכן אדם אחד יעשה גם את הפעולות של משיח בן יוסף, גם הפעולות של משיח בן דוד. ואם ישראל לא יזכו, זה יתארך וזה יעשה בשתי תקופות, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. לכן הרמב״ם שדרכו לכתוב את המינימום ולא את המקסימום, המינימום הוא שיקום משיח מבית דוד, ואנחנו מטילים עליו את כל הפעולות של משיח בן יוסף גם כן. כן. איך זה מסתדר עם הקטע, כמו שאתה קורא לזה, שמשיח בן יוסף צריך למות? למה שזה לא יסתדר? כן, אם נזכה, אם לא נזכה, ימות ויהיה מישהו שני. כלומר, הוא לא חייב למות, כן? הוא רוצה, ימות, לא רוצה, לא ימות. תלוי גם בנו קצת, כנראה. כן, מה אתה אומר? היום המצב אחלה. כן, יש התאחדות של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, של הציונות המדינית, יחד עם הנשמה הרוחנית, הכל בסדר גמור, נפלא. והראיה, למשל, מקום כמו מכון מאיר, ועוד כמה חלקים של המהפכה הרוחנית הגדולה, שנעשית מקרבה של הציונות ולא לעומתה. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימוד דברי הרמב״ם. ושלום עליך, ידידנו ויקירנו, בעל החוכמות, על מי הוא מדבר? על רבי יעקב, ברב פיומי, שאליו מופנית האיגרת הזאת. אוסף התבונות, ועל כל התלמידים אחינו, ועל כל עם הארץ, שלום שלום כאור זורח, ורוב שלום עד בלי ירח, אמן סלע. אתם רואים שלרמב״ם יש נטייה שירית בכל זאת. ואשר אפייסהו ממך, מה זה אפייסהו? מה שאני מבקש ממך, שתשלח האיגרת הזאת לכל קהילה וקהילה במדינות וערי הפרזות. מדינות הכוונה ערים, וערי פרזות כפרים. כן, זה פסוק, זה פסוק בתהילים. כן, יישאו הערים שלום לעם ורוב שלום עד בלי ירח, כמו לנצח, עד שלא יהיה ירח, כוונה לנצח. לא, זה פרזה כזאת, זה מטאפורה.
בעקדה זה מטאפורה לא
טובה. בעקדה, איזה עקדה?
אני עולם בלי
ירח. זה לא כתוב בעקדה. בשיר, בפיוט על העקדה של רבי שמואל ברבס. נו, אז מה? אז שיהיה שמה. מה זה, הרמב״ם כתב את זה? לא, נכון. ואפשר אפייסהו ממך שתשלח האיגרת הזאת לכל קהילה וקהילה, במדינות וערי הפרזות, לחזק אמונתם ולהעמיד רגליהם, ותקראיה על ציבור ויחידים בעבור שתהיה ממצדיקי הרבים, אחר שתשמר תכלית השימור מרשע שלא יגלה לאומות העולם. כלומר, אומר הרמב״ם, האיגרת הזאת צריכה להיות מצד אחד מופצת בכל תימן, מצד שני שהגויים לא ידעו עליה. לא קל. למה? כי אם יהיה איזה גוי אחד שיגלה את זה, ויראה מזה מה שישמרנו השם ממנו. וכבר כתבתי, ואני ירא מזה הרבה. כן, למה? כי הרמב״ם כותב שמה דברים נגד מוחמד. כן, אז הרמב״ם חושש, גם הוא חי בארץ מוסלמית, במצרים, והוא חושש שאם יוודע שהוא כתב דברים נגד הנביא מוחמד, שיהרגו אותו. כן. אז באותם הימים, מי שהיה מדבר נגד מוחמד, היו הורגים אותו. אז. כן, לפני שהעולם נהיה מתורבת. וכבר כתבתי, אבל אני ירא מזה הרבה. אבל ראיתי שהצדקת הרבים ראוי לסבול בעבורה הסכנה. זה דבר מאוד מעניין. הרב קוק יש לו תשובה ארוכה במשפט כהן, בין היתר בנויה על המשפט הזה של הרמב״ם. השאלה האם מותר לאדם לסכן את עצמו כדי להציל את הרבים. כלומר, אדם לא יכול לסכן את עצמו כדי להציל יחיד. כי הרי אתה תמות ולא הוא, אז מה? הצלת אותו ולא, ואת עצמך לא. אבל כשמדובר בציבור, אומר הרמב״ם, משמע מהרמב״ם שכן ראוי לאדם לסכן את עצמו בשביל להציל את הרבים, וגם הרב קוק מרחיב את זה גם לגבי מלחמת החשמונאים, איך החשמונאים יצאו למלחמה, הרי הם היו מעטים נגד רבים, לא היה להם סיכוי בהיגיון צבאי וכולי, בכל זאת הם עשו את זה, כי ראוי, הצדקת הרבים ראוי לסבול בעבורה הסכנה. מה, אצל החשמונאים? לא, 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 זה הצלה ממש מהגזרות. כלומר, הערבים בתימן עמדו לעשות שחיטה רבתי נגד היהודים שם. אם הם היו ממשיכים שם להחזיק בידיו של אותו אדם שטען שהוא המשיח. כן, כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים. נו אז מה? נו אז? אז שמואל רצה להמליך את דוד, נו ו? והוא הסתכן. נו זה טוב מאוד, אז הוא הסתכן, זה בסדר. אז אתה אומר, עכשיו אתה מנסח את השאלה כמו שצריך. איך להבין ששמואל בהמלכת דוד חשש מפני הסכנה? נכון? זאת שאלתך. תשובה, הרמב״ם כותב בספר שמונה פרקים ששמואל לא היה בסדר. כן, ככה הוא אומר. שזה לא בסדר ששמואל פחד. אז זה כן בסדר ששמואל דואג איך להימלט משאול, זה בסדר. אבל עצם הפחד, אומר הרמב״ם, לא היה צריך לפחד במצב כזה. זה קשה. אבל הרמב״ם כותב, מה אני אעשה? ועוד, שאני שלחתיה לך יוצא בך וסוד השם נראה. כלומר, אני סומך עליך שאתה תדע לשמור. וכבר ערבו לנו העומדים במקום הנביאים, מה זה ערבו? נתנו ערבות, כן? מי זה העומדים במקום הנביאים? הרבנים. הרבנים הם במקום הנביאים, ואמרו שלוחי מצווה אין ניזוקין, ואין מצווה גדולה מזו. מה? כלומר, אין מצווה גדולה מזו מאשר להציל את הרבים. ושלום על ישראל, אמן. בזאת סיים הרמב״ם את איגרת תימן המפורסמת שהיא מיסודות האמונה של היהדות.